עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו החדשה סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אתם יכולים לצפות בנו בשידור החי בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר שלנו רדיו סול COIL. בתוכנית הערב נסכם את כל הכותרות המרכזיות שהיו השבוע, ובלי עין הרע היו הרבה כאלה. פיתורי שר הביטחון יואב גלנט, יציבות הקואליציה, דחיית ההצבעה על חוק המעונות, שר ביטחון וחוץ חדשים, וכמובן הנשיא 47 של ארצות הברית, דונלד טראמפ. אנחנו בשידור חי, שוקי, יצאנו לדרך. שוקי ידידי, מה אתה אומר על...
מה הכותרות שלי השבוע?
כן, מה הכותרות שלך השבוע?
האמת שאני הלכתי על גלנט,
כן.
ושאלתי את עצמי, למה אנחנו מתפלים? למה אנחנו ככה בשוק שפיתרו את גלנט?
באמצע מלחמה?
באמצע מלחמה. כי מצד שני, למה אנחנו מתפלים שרוצים לעשות בחירות באמצע מלחמה? ומהצד השלישי, למה אנחנו מתפלים שראש ממשלה שקיבל 6 מנדטים, ראש סיעה שקיבל 6 מנדטים והפך להיות ראש ממשלה. אז מה אנחנו מתפלים?
זאת אומרת, בקרקס הישראלי הזה,
זה נראה הכל לי, מותר. זה נראה לי דבר לגיטימי. אם מותר לעשות בחירות, אם מותר להיות עם 6 מנדטים ולהיות ראש ממשלה, אז אתה יודע מה? הכל מותר.
כן, אבל...
שיפסיקו להתפלא.
אבל בתקופה רגישה כזאת שבה המשפחות...
נכון.
משפחות החיילים, כשהם יודעים שיש להם בראש מערכת הביטחון הישראלית, שר ביטחון שהיה גם מיועד לרמטכ"ל, מפקד שייטת, איש צבא שמתקשר עם הצבא, ובאמצע מלחמה לזעזע את ה...
אני אתן לך את התשובה היותר פשוטה.
כן.
אנחנו יודעים שאנחנו באמצע מלחמה, בתקופה לא פשוטה, ויש לנו רק ראש ממשלה אחד שיודע לקרוא את המפה. אין לנו עוד אחרים.
אתה חייב איזה טיפול המרה.
אני, או אתה מבין? זה בדיוק העניין.
מה?
אני, תראה, לא יכול להיות שראש ממשלה ושר ביטחון לא מדברים ביניהם. מצד שני, גם גלנט לקח לעצמו כותרות שמי שחוזר אחורה, הוא לא היה אמור לקחת אותם. הוא לא רצה להיכנס לרפיח, אני מזכיר. הוא לא רצה לחסל את נסראללה, אני גם מזכיר. אוקיי? וזה לא הגיוני.
אתה מדבר על אלוף העולם בספינים, שזה לא גלנט.
לא, גם גלנט עשה ספין.
לא, אלוף העולם בספינים, ולכן הכניסה לרפיח אנחנו לא נדע מי בעצם דחף אליה, ועוד כמה דברים
אחרים. לא גלנט. לא גלנט.
אז בוא תשמע מה שיש לי
להגיד. אבל אתה יודע מה אני כן יכול להגיד, וזה דווקא משהו ששמח אותך, שבבחירות הבאות אני בהחלט שוקל להצביע למפלגה אחרת, ודווקא היא בישראל.
וואה, איזה רמז טוב.
אוקיי, קוראים לישראל משהו.
יפה.
לפחות הוא היה עקבי.
נכון.
זה הכל. הוא היה עקבי, מהתחלה ועד הסוף.
כי מילה שלו זה מילה.
כנראה. נכון. לך תדע.
אוקיי.
אז זה הכותרת
שלך. אז זה הכותרת שלך, ואני אומר את הכותרת שלי.
בבקשה.
טוב, זה לא סוד שהיחסים האישיים בין ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט מתוחים. נתניהו סופג ביקורת ציבורית מכל העבר, במיוחד ממשפחות החטופים, וגלנט יחד עם הצבא המדהים מספק תוצאות. בלשכת נתניהו מיהרו לפרסם אתמול שמדובר בחילוקי דעות מהותיים לגבי המשך הלחימה, ומי שבעצם גרם לשינוי במלחמה זה ראש הממשלה נתניהו ולא גלנט. תוסיפו לזה את החקירות סביב לשכת ראש הממשלה שוקי, את האולטימטום של החרדים, ונקבל קוקטייל פוליטי חברתי רעיל וקטלני. כן גלנט, לא גלנט, אני מציע לחרדים להתחיל להפנים, אין מנוס משירות צבאי של עשרות אלפי חרדים. אין שום בעיה להקים חטיבה חרדית, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, זאת ישראל אחרת. שוויון בנטל, ערבות הדדית, לימוד תורה ושירות צבאי, זאת לא רק חובה, אלא גם זכות ענקית. תשאלו את המשפחות הנופלים מהציונות הדתית. ומי שלא יפנים את זה, צריך לעשות היכרות עם סנקציות אישיות וכלכליות כבדות. אם לא דרך הקנה, אז דרך הכיס. לגבי נתניהו, יש לי תחושה שמאז השבעה באוקטובר הוא ויתר על השיקום של המורשת הפוליטית שלו. הוא חי את היום. יש ממשלה או אין ממשלה? יש קואליציה, יש אופק. אין? אחרי המבול. גאון פוליטי. כבר אמרנו שוקי?
אמרנו.
אז הנה, אז אביתר בנאי אומר על, על זה עד מחר.
אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה, צי לטיול לעוזריך, רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק, הולכת על חבל הלילות ארוכים בלי לדעת למה, בורחת ואין רודף עד מחר, עוד מעט ילד רע נקיף את הפארק רק להפסיק לחשוב, אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך, הליכה מהירה
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ואנחנו אומרים ערב טוב לאורח הראשון שלנו בתוכנית, לפרשן ולעיתונאי החרדי בני רבינוביץ'.
אהלן, ערב טוב נפתלי, ערב טוב שוקי.
ערב טוב ידידי היקר. בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה מתחום הפסיכיאטריה. מה עובר על, על המנהיגים החרדים כשהם מנהלים את, מנהלים את המדינה באמצע המלחמה? ככה זה נראה.
תשמע, אתה מזכיר לי, כשהייתי בחור צעיר, למדתי בישיבת בר יעקב.
כן.
והתייתמתי בגיל מאוד צעיר. מיד שנכנסתי לישיבה, אמא שלי עליה שלא נפטרה. והרב של בר יעקב, הרב יעקובזון, ראה פה, לא יודע איך הוא הגיע אליי, מה פתאום הוא נצמד אליי, רצה קצת לעודד אותי. אז הוא רצה קצת שיהיה לי כמה גרושים, אז הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה כל שבת שתלך פה לבית חולים הפסיכיאטרי, ותבדוק שם בשבת בבוקר שהכלים של החבלבי לא יתערבבו עם הבשרי, בסדר. הייתי בחור מאוד צעיר, ושבת ראשונה אני הולך לשם. תשמע, אני רואה שם אנשים, ואני מדבר איתם, הם נראים נורמליים לחלוטין. כלום, שום בעיה, לא הבאתי מה הם עושים פה. זאת אומרת שלא כל מה שאתה רואה ומה שאני רואה זה בעצם מה שעובר על הבן אדם. ולכן זה מה שבעצם, לא שאני בא ואומר שחברי הכנסת החרדים הם פסיכיים והם מה שנקרא צריכים טיפול נפשי, אבל כן אני אומר את מה שהתורה אומרת, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. כשאדם משוחד והוא לא מסתכל על דברים בצורה אובייקטיבית, בצורה עניינית, אין מה לעשות, הוא פשוט עיוור. וביבי ויריב לוין שניהלו בעצם את המסע ומתן הקואליציוני עם כל המפלגות, אבל כמובן עם המפלגות החרדיות, דאגו שכולם יקבלו ג'ובים. אין חבר כנסת חרדי אחד שאין לו ג'וב. שר, סגן שר, יושב ראש ועדה, סגן יושב ראש הכנסת, אין דבר כזה מישהו שאין לו תפקיד.
בני, אני אשאל את זה בצורה אחרת, הרבה יותר ישירה והרבה יותר נוקבת. האם השבעה באוקטובר הזיז משהו לחברה החרדית ולמנהיגות הפוליטית שלה?
לא, שום דבר. לצערי, אני אומר, לצערנו, לבושתנו, לא הזיז כלום, הם נשארו בשלהם, גם ג'ובים, גם תפקידים, גם תקציבים. הם לא מסתכלים על כלום, לא מעניין אותם כלום מה שקורה מסביב, למרות שבעצם זאת הממשלה הראשונה מאז הקמת המדינה שהנציגות החרדית שולטת בממשלה באין סוף תפקידים. תחשוב רגע, משרד הפנים, משרד השיקום, משרד הדתות, משרד החינוך, משרד העבודה, משרד הרווחה, זה לא יומן כמה תפקידים יש היום לנציגים החרדים. זה פעם ראשונה גם היסטוריה שיש שרים, שני שרים מאגודת ישראל, שדבר שלא היה מעולם.
כן.
היה ליצמן עם הסיפור עם בגץ, שלא הייתה ברירה, סגן צו, לא הייתה ברירה, מינות פלסור. יושב גולדקנופ כשר בינוי ושיכון, רשמית, על השולחן, יושב מאיר פורוש, שר למסורת ירושלים, זה לא משנה, כן, יש לו שם כמה מאות מיליונים כדי לחלק ולהתעסק איתם.
תראה, בני.
והם משוחדים בצורה בלתי, אני אומר שוב, בוא, אנחנו, קשה לנו לשפוט אותם, כי אתה יודע, חז"ל אומרים, אי אפשר לדון את חברך, אלא שתגיע למקומו, אז תדון אותו. אבל אין מה לעשות, החבורה הזאת היא גם הכיבודים והכבוד והתפקידים, וכביכול אותם, אותו שנה וחצי, שנתיים, יודע, שהם ישבו באופוזיציה, בשבילם זה היה סוף העולם. תבין, זה כאילו שגפני קיבל את ועדת הכספים בירושה מפולניה, הוא הביא את זה, שם כבר.
שוקי רצה לשאול אותך.
תשמע, אלן בני, בבחירות הקודמות, כשבנט היה ראש ממשלה, ליברמן שצעק שלא לקבל את החרדים, ואנחנו, איך אומרים, היה סוג של חרם מסוים, אני אמרתי שלא מקובל עליי באופן אישי שעושים חרם על האנשים. עכשיו אני שומע אותך, וכשאתה אומר בביטחון כזה מלא, שהשבעה באוקטובר לא הזיז כלום לחרדים, אז אני שואל את עצמי, למה אני צריך אותם בממשלה?
אתה שוכח גם דבר אחד, שוקי, החרדים, כמו שמה שנקרא, יש צד אחד שהחרים אותם, גם החרדים החרימו את ליברמן ואת לפיד, ועד היום מחרימים אותם. ואני אומר לך, שוב, אני אומר את דעתי, בעיוורון מוחלט, כי אם אתה בוחן את התקופה של לפיד ובנט, למעט, אתה יודע, יש את ה... איך אומרים, ליברמן בא עם הסיפור של המעונות יום לחרדים, שהבגץ הארור והתמה יעצר אותו. חוץ מזה, לא נגעו בכלום בקצה הציפורן של הציבור החרדי, לא בתקציבים. אפילו תקציבים קואליציוניים שהיו מגיעים לישיבות, בנט העביר אותם. בנט התעקש. שאנחנו לא נוגעים מה שהחרדים קיבלו בממשלה הקודמת, הם יקבלו עכשיו, למרות שחלק גדול, המצפים היו קואליציוניים, זה לא היה בתוך התקציב.
בני, עכשיו יש את חוק המעונות וחוק הגיוס, והם בשלהם. זאת אומרת, גלנט הוציא 7,000 צווים לבחורי ישיבות, סו קולד בחורי ישיבות.
נפתלי, הבעיה זה לא הצווים, כי הרי, בואו, אנחנו יודעים, שלא יגייסו פה אף אחד בכוח. יש פה נקודה אחרת. בראש ובראשונה, מעבר לתקציב המעונות, שדעתי הוא די שולי, אבל בתקציב הישיבות, היות ועל פי החלטת בג"ץ, והיועצת המשפטית לממשלה, כל אותם גילאים שנמצאים בחייבי גיוס, מדינת ישראל לא מתקצבת אותם. מדובר בסכומי עתק. אני רוצה להגיד לך, שמי שקצת מבקר בישיבות, ויודע מה קורה בישיבות, יודע שהמצב הוא לא טוב. בוא, אני מדבר על, על הדברים הבסיסיים, אתה יודע, על האוכל לבחורי ישיבות. על האוכל, ארוחת צהריים. אני אומר לך, בידיעה, ארוחת צהריים, מאז הקיצוצים, ומה שהיה קודם, זה שמיים וארץ, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני כבר לא מדבר על זה שאותם, אלו שהם חייבי גיוס, הם לא מקבלים את המלגות, את החלק שמה שמקבלים מהמלגה, מהמדינה, הכל לא מעביר אותה, הוא מעביר לו את החלק הזה שהוא תמיד היה מעביר, הוא נגיד סתם לדוגמה, אם הוא נותן לו 1,000 שקל בחודש, ומתוך זה 600-700 שקל לחודש זה המדינה, אז הוא יקבל את ה-300, אבל לא את ה-600-700. אז עכשיו היה קרן, נסעו הרבנים, גדולי התורה נסעו לאמריקה, והביאו, לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד. עכשיו אני כבר לא מדבר אם יהיה סנקציות רציניות באופן משמעותי.
אתה רוצה להגיד שכל המצב במדינה והחרדים לא ייכנסו וייכנסו מתחת לאלונקה ויתנו כתף?
תשמע שוקי, בוא, אני ידעתי כל השנים מה שגדולי ישראל, מי הרב שח ועלה, כל הזמן אנחנו ידענו שמי שלא לומד תורה, מי שלא יושב בישיבה ולומד תורתו אומנותו, לא מקבל דחיית גיוס. זה היה פשוט, זה היה ברור, זאת הייתה הוראה של הרב שח, אפילו הרב שח אז בשעתו אמר, גם אסור לעבוד בבין הסדרים, מה שנקרא, ולא בערב, שום דבר, אתה חייב, תורתו אומנותו במלוא מובן המילה. אנחנו היום נמצאים במצב, שהרבנים באים ואומרים שגם בחור שלא לומד, שלא יתגייס, זה לא היה מעולם, זאת אומרת,
מה המניע? מה המניע? אם הוא לא לומד בישיבה...
תקציבים, על כל ראש, יש תקציב...
לא, תראה, אני לא מתווכח שיש פה גם שיקולים שבאים ואומרים, הצבא לא יכול ולא בנוי לקבל חרדים בצורה שתתאים לאורך חייהם. בסדר, אז אני אומר, יש פה, אז המשמעות המעשית הייתה שהיו הנציגים החרדים היו אמורים לבוא לצבא, להגיד, תראו חבר'ה, אתם יודעים, אתם צודקים, מי שלא לומד צריך להתגייס. אבל בואו, איך אומרים, בואו נשב ונראה איך אנחנו עושים את זה באופן מעשי. אז הצבא עשה, לעניות דעתי, עבודה מאוד משמעותית כדי להתקדם לכיוון הזה.
בני, לאן זה הולך? לא לאן הולך? זה הולך? האם הם כופפו את נתניהו סופית? האם הם שולטים בממשלה? האם הם הרי פיתרו את שר הביטחון? זה לא נתניהו.
נכון.
הם פיתרו אותו, גולדקנופ פיתר אותו, לדעתי הוציא את המכתב גם ביידיש.
לא, זה לא גולדקנופ, זה כולם, בוא בינינו, זה לא גולדקנופ, בוא, לא מגיע לכל הקרדיט הזה לגולדקנופ, זה כולם.
דיברתם על גולדקנופ, איך זה פתאום שהוא נהיה האיש הכי חזק באזור, הוא נהיה שריף?
לא, אתם טועים, הוא לא האיש הכי חזק, הוא אדם אחד, והאיומים שלו הם לא, יש פה בעיה אחת. וזה ברור לגמרי, שהנציגים החרדים, בסופו של דבר, הם נמצאים באפס, אפס הישגים לציבור החרדי. רק קיצוצים בכל מקום, בצורה מאוד מאוד משמעותית.
אז בקיצור, אז אתה יודע, האדמו"ר הגדול ביותר בתולדות העדה החרדית מאז השואה, הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו.
חד וחלק, נתניהו,
אדוננו, גואלנו, אדמורנו, מלך המשיח,
לעולם ועד.
וכל זה על מנת מה? להישאר בשלטון?
לא,
כל זה כאילו מה? לתפוס את המטעמים האלה?
זו, שאלה אחרונה, כי יש לנו גם את הפרשן והעיתונאי שלום ירושלמי על הקו.
זה בעצם משמעות אחת. יש איזשהו אנטי-שמאל, אנטי ואנטי ואנטי. אבל בוא, אני טוען שמזמן מזמן אין לה כבר שמאל ואין ימין, כי נתניהו הוא זה שהצביע בעד ההתנתקות, והוא זה שהציע שתי מדינות, ונתניהו הוא הפייסט הכי גדול, וכולי וכולי וכולי. אני כבר לא, הכל מבולבל פה, אז לא יודע מה ימין ומה שמאל וכולי. ולכן, אם החרדים לא היו עיוורים לג'ובים, לתפקידים, ולמה שביבי מחזיק אותם, אני לא יודע איפה, היו צריכים לבוא להגיד לנתניהו, אין ממשלה, בוא נעשה פרישמיש, ואז נראה. הרי גם לפיד ובנט בסופו של דבר, אם הם יצטרכו את החרדים,
הם יתנו.
אז הם ישבו איתם יד השולחן, ויגיעו איתם להסכמים. יש פה, יש לך ספק בזה בכלל?
לא, אין לי ספק. טוב, בני יקירי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תמיד נעים ומעניין לשמוע אותך. ומי ששומע אותך על הקו השני הוא לא אחר מאשר העיתונאי שלום ירושלמי, הפרשן והעיתונאי. ערב טוב לך, שלום ידידי.
שלום, שלום, נפתלי, תגיד.
אתה שמעת את הסיפה של הדברים של בני רבינוביץ', מה אתה אומר?
האמת היא שלא ממש שמעתי.
אוקיי, בבקשה.
מה שאני אומר זה שאני ואתה בצד הלא נכון. אנחנו צריכים לשים כיפה, שטרימל, והג'ובים יגיעו.
עוד לא. כי אני שומר נגיעה, אז אני לא יכול להיות חרדי. ערב טוב לך, שלום ירושלמי, יקירי, מה שלומך?
כן, אהלן.
מה רצית להגיד בתחילת דבריך?
לא, אני פשוט לא שמעתי את זה, היה בני רבינוביץ', לא?
כן, 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 כן.
לא, פשוט לא שמעתי מה הוא אמר.
הוא אמר, שר החוץ, שר הביטחון זה גולדקנופ, שר החוץ זה לא יודע מי, שר החינוך, ראש הממשלה זה אדמור נתניהו.
זה משורת המחץ, אדמור נתניהו.
אני נוטה להסכים עם ההבחנה הזו, בעיקר אחרי השבוע האחרון, תקשיבו, מה שקרה כאן. זה פשוט אולטימטום חרדי שנתניהו לא עמד בו. כלומר, כל צמרת המדינה היום מתהפכת בעקבות לחץ חרדי. יצא שזה מתאים לנתניהו מבחינת שר הביטחון,
כן.
אבל אני לא בטוח שזה מתאים מבחינת המדינה שנתניהו מנהל.
למה הוא עושה את זה? למה?
לקחת שר ביטחון באמצע מלחמה כל כך קריטית, ולזרוק אותו לכל הרוחות, ולמנות את ישראל כץ, שהוא אדם חכם, אבל אין לו הרבה ידע באסטרטגיה צבאית, ואני לא בטוח שהוא צריך עכשיו ללכת, זה המקום המתאים לבצע חפיפה וללמוד את השמות של מפקדי היחידות, של הבכירים בפנטגון. זאת אומרת, נוצר מצב כזה שכמו שאתם אומרים, החרדים כפו מהלך.
כן.
שנתניהו נאלץ לעשות אותו, כי אחרת לא תהיה לו קואליציה.
שלום, אלן, זה שוקי. מעניין אותי לדעת, להחליף שר ביטחון בתקופת מלחמה, זה מה שדיברתי גם בהתחלה, זה היום ונורא, זה גרוע, אבל להפיל ראש ממשלה מכהן ולצאת עכשיו לבחירות, זה נראה משהו לגיטימי, זה מסתדר?
לא, אני נגד. זאת אומרת, לצאת לבחירות באמצע מלחמה, אני התנגעתי לזה, ואני חושב שזה דבר שאסור לעשות בלי שום קשר להשקפה הפוליטית שלך, להכניס היום, היום זה עוד איכשהו, אנחנו בסוף המלחמה, אז איכשהו עוד אפשר לחשוב על החודשים הקרובים, אבל בשנה האחרונה להכניס את כל המדינה למערבולת של בחירות, בנוסף לכל מה שיש לנו כאן, זה הייתה יכולה להיות הפקרות נוראית. ולכן היה צריך לחכות באמת. היום, כמו שמסתמר, אנחנו כבר בשלבים האחרונים של המלחמה הזו, בעיקר בצפון, למעט הסיפור עם איראן, שאני לא יודע לאן הוא התפתח.
כן. תגיד לי שלום.
זה כן יותר מתאים, כן.
אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואנחנו ליווינו את נתניהו בתחילת דרכו הפוליטית בכנסת, כעיתונאים, ואני שואל את עצמי, מה עובר על האיש הזה היום, מודל 2024? הוא ויתר על המורשת הפוליטית שלו, הוא ויתר על הבייס, על הבייס של האליטה הישראלית, שזה מערכת המשפט, הצבא, הביטחון, הוא הרי בז לכולם. אז עם מי זה נתניהו מודל 24?
וואו, זו שאלה שאפשר לענות עליה בספר שלם.
צריך לעשות דוקטורט.
ספר שלם, נפתלי.
כן.
אבל אתה צודק, אנחנו מכירים את נתניהו היטב, ובדבר אחד אתה צודק, מיליון אחוז, הוא לא היה כזה. קבוצת ההתייחסות שלו אכן הייתה כל האליטה הזו שהוא היום בז לה.
כן.
שהוא היום פנה לעורף. שהוא היום הולך ומסית נגדה ושונא אותה ומחכה לנפילתה, וזה כל האנשים וזה כל האליטה שהוא מבחינתו הייתה האורים והתומים, גם האליטה האקדמית.
כן.
מבחינה מסוימת, למעט האינסידנט שהיה לאבא שלו, אבל בסך הכל הוא מאוד מעריך השכלה גבוהה, הוא בעצמו יש לו השכלה גבוהה מאוד.
נכון.
והוא מאוד מעריך את את העסקים, זאת אומרת אנשי העסקים, את אנשי ההייטק, כל אלה שהפגינו נגד, שמפגינים אותו יותר, מבחינתו מפגינים נגדו בקפלן. והיה אליטה ספרותית, תקשיב, הוא ממש היה איש שמתחבר אליהם כל הזמן, שלא לדבר על האליטה המשפטית שהוא כל הזמן טיפח אותה.
ובבת אחת התנתק מהם, זהו.
כן,
החליט שלא.
לא בבת אחת, הוגש נגדו כתב אישום.
כן.
התחילו החקירות ב-2016. ובשמונה השנים האחרונות זה תהליך שהתמשך ומתמשך ומתמשך. ואז הוא הגיע למסקנה שהמערכת, שהמדינה רודפת אותו, והמערכת רודפת אותו. דרך אגב, הוא גם פונה עורף לכל המערכות האחרות, המשטרה,
כן, 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 הכל, הכל, הכל. זה נתניהו נגד כל העולם, או בערך נגד כל העולם.
כן, נגד כל העולם. ואם יורשה לי, שוב, בדעה אישית, אני מאוד מסכים עם עם התזה הזו שהולך ומטפח רביב דרוקר, כלומר, שיכול מאוד להיות שאנחנו היינו צריכים לאמץ פה את החוק הצרפתי. כלומר, לא לפתוח בחקירות פליליות נגד ראש ממשלה מכהן, כי בסופו של דבר זה הורס את המדינה. זאת אומרת, תשמור את כל הכתב אישום לרגע שבו מסיים קדנציה, אבל מה שקורה לנו פה בגלל נתניהו, בגלל כתבי האישום האלה, ולא משנה אם הם מוצדקים או לא, אבל יכול להיות, אבל המדינה ירדה, שילמה מחיר כבד מאוד מאוד, כולל השבעה באוקטובר, לדעתי.
הפסיכוזה של העיתונות הישראלית, ואני מכיר אותה מבפנים, ואתה מכיר אותה מבפנים, שלום. נתניהו הצליח להטריף אותה, והם הטריפו אותו. ברמה כזאת, שאנחנו מקבלים אותו כבר 16 שנה, גם כשהבוחרים שלו לא היו רוצים אותו, הם מגינים עליו, כי יש גבול לפסיכוזה הזאת של הרבה מאוד עיתונאים בארץ שרואים בנתניהו את אויב האנושות.
אבל נפתלי, פה אני חייב פה להעיר זערה מבחינתי, כי גם יש, אתה צודק, יכול להיות שלא פסיכוזה התקשורתית, אבל יש גם אובססיה של נתניהו עצמו בעניין התקשורת, והיא התחילה הרבה לפני הכתבי אישום. זאת אומרת, כל הטירוף הזה שלו לשלוט על מה שהתקשורת אומרת. יום אחד, אני זוכר שפעם אמרתי לו, תקשיב, אתה משנה את התוצאות של הבחירות בסטטוס אחד בפייסבוק.
נכון.
כמו שהוא עשה, דרך אגב, אם אתם זוכרים, אם הערבים רצים לקלפי.
נכון.
מה אתה צריך לבזז את כל החיים שלך על השליטה, על ישראל, כל כתב האישום הזה, אם תהפוך אותו בסופו של דבר, הוא מבוסס על החרדה שלו מפני התקשורת.
כן.
והיא חרדה לא מוצדקת. אבל אתה לא יכול לשכנע אותו. זו אובססיה שהיא אישית, שהיא משפחתית, שהיא עתיקת יומין, וזהו.
אז הוא הרוויח זמן, שלום, עם החילופים האלה, גדעון סער, שר חוץ, ישראל כץ, שר ביטחון. יש לו שקט תקשיב, עכשיו לדעתך?
תקשיב, יש פה ראש ממשלה בלי ממשלה, אוקיי?
כן.
ראש הממשלה ברגע זה הוא גם ראש הממשלה, הוא גם שר הביטחון, הוא גם שר החוץ, כולם מתפתים בפניו. יש שרים שאני אומר לך שהוא אפילו לא מכיר. הוא פוגש אותם, אני לא יודע אם הוא פגש את שיקלי מאז תחילת הקדנציה למשל, או אחרים. והוא מנהל את הקבינט, הוא ורון דרמר, אולי עוד אחד או שניים, מנהלים היום את הקבינט, כן. את המלחמה, את הממשלה, שני השרים שהוא עכשיו צירף, הם בסופו של דבר באו כדי להתבטל בפניו, ולהעביר את מה שהוא רוצה, חוק הגיוס וכן הלאה. ככה זה, זאת אומרת, ראש הממשלה ברגע זה, הוא חזק יותר מאשר אי פעם.
יכול להיות שליברמן לא טעה כשהוא אמר היום שנתניהו...
אחרי שגלנט הודח, כן.
כן, יכול להיות שליברמן לא טעה בגדול כשהוא אמר היום שנתניהו רוצה להישאר ראש ממשלה עד סוף ימיו.
לא, זה ברור שהוא ימשיך וירוץ כל עוד הוא יכול. הלו ב-96, להערכתי הבחירות יהיו ב-96, נדמה לי...
ב-2026, אתה מדבר.
נכון, ב-2026, ביוני, אני מעריך שזה יהיה. אבל כמובן שנתניהו רוצה להמשיך ולהנהיג את המדינה. השאלה אם המדינה עצמה תרצה שהוא ימשיך להנהיג אותה אחרי כל מה שעברנו.
תראה, אנחנו תמיד חשבנו שהמדינה לא רוצה, ואנחנו מקבלים אותו עוד, לעוד כמה שנים טובות.
אני חושב שהשבעה באוקטובר הוא פרשת דרכים, אבל
מצד שני,
אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים.
אמרנו, עכשיו, תראה, מקודם שלום דיברת על, הסכמת איתי שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה. אני רוצה רגע לדבר איתך דווקא על הנושא של האופוזיציה, ש... הרבה רעש וצלצולים ואין באמת שום דבר מעניין. ההפגנות של בקפלן של שריפה של צמיגים ונראה יותר ונדליזם ובריונות מאשר הפגנות. התשלומים שאנשים מקבלים לצאת להפגנות, זה ידוע. מה דעתך על זה?
זה לא ידוע.
לא, זה ידוע.
אולי לך, אולי לך.
אתה...
ידוע, ידוע. יש כחודות, קבוצות.
שוקי, פחות ערוץ 14.
לא, 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 לא קשור לערוץ 14. אני כמעט ולא רואה.
אולי לך זה ידוע, לי זה לא ידוע על אנשים ש...
מה? מאיפה הבאת את זה?
אז אני אראה לך את זה. אבל בוא נגיד ש... אוקיי, בוא נתעלם לרגע מהנושא הכספי.
בשאלה היא...
איפה האופוזיציה? ומה דעתך על ההפגנות? א',
אני בעד
הפגנות.
מדינה דמוקרטית היא מדינה שחייבת להוציא ברחובות.
איזה ציון היית נותן לאופוזיציה? זה מה ששוקי רוצה...
הפגנות עם שריפה באיילון, או הפגנות מקובלות ונורמליות?
הפגנות באיילון, הסוגרים איזה כביש, אנשים, יש מפגינים שיש להם ילדים שנמקים בשבי של החמאס 101 ימים, זאת אומרת, 101 חטופים, כמעט שנה ומשהו, ואתה מעניין אותי
חטאי. אתה מתרגש לי מאיזה צמיג.
כן, כי הם לא מפגינים בשביל החטופים, הם מפגינים כדי להפיל
את המשלה. לא, הם ממשפחות החטופים, שוקי, בחייך.
לא, לא, לא.
יש ביניהם גם ביביסטים וליכודניקים, מה זה קשור בכלל לעמדה הפוליטית?
אבל על זה נאמר...
אני מוכן להסכים איתך שהאופוזיציה לא מצליחה להתמודד עם המיומנות הפוליטית של בנימין נתניהו.
כן, אין ספק בכלל.
זה לא מצליחה, זאת אומרת, בכל מדינה נורמלית, ראש ממשלה כזה היה קם ועוצף את התפקיד שלו בשמונה לאוקטובר, ועובר למדינה אחרת, לא יודע למה, הוא מסתגר כל החיים שלו אחרי פדיחה כזו, כמו שעשה מנחם בגין בשעתו.
כן.
ששילם בשארית חייו על המחדלים של לבנון השנייה.
שלום,
אבל פה יש קצת עצום שנתניהו לא מוכן לשלם עליו.
טוב, תראה, אני חייב להודות שהשיחה איתך מרתקת, ואני מבקש ממך, ואני אומר את זה בשידור חי, כדי שזה יהיה מה שנקרא read my lips, אני רוצה אותך עוד ועוד אצלנו, שלום.
גם אורך נפלי בשמחה.
באמת, תודה.
אנחנו מכירים הרבה שנים.
דרישת שלום לוורד.
גם לדני.
ואני אמסור לדניאל, כן.
מורנו ורבנו.
מורנו, כן, כן, כן. יופי, שלום, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לצד השני של האוקיינוס, ל-YMCA.
Hey, NBC News viewers, thanks for tuning
in. סוגרים שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע. עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, 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 זה אנחנו, סוגרים שבוע ברדיו סול, ועכשיו אנחנו על הבחירות בארצות הברית. אמרו עליו שהוא כבר גבייה פוליטית, אמרו עליו שהוא יגמור בכלא שמור, אמרו עליו שהוא הסתיר סודות מדינה אצלו בבית, אמרו עליו שהוא מטורלל, אמרו עליו שהוא תקלה היסטורית, ועל זה נאמר, אז אמרו. אז הבוחר האמריקאי אמר את שלו, בניגוד לכל הסקרים, החליט שדונלד טראמפ הוא הנשיא 47 של ארצות הברית. ואני שואל אותך, ידידי דני איילון, השגריר לשעבר בוושינגטון, אמרו עליו כבר הכל. מה לא נאמר?
כן, קודם כל ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
לשמוע אותך.
תודה.
מה לא נאמר עליו? לא נאמר עליו שהוא קריזמטי, שהוא עוצמתי, שהוא סוחף, והוא גורם בעיקר לאנשי, הייתי אומר, המעמד הנמוך, הוא גורם להם לגאווה וסוחף אותם להשפיע. ואת הדברים האלה, אני חושב, הדמוקרטים לא הבינו, התקשורת אולי גם לא הבינה, ויחד עם זה הצטרף פה הכשל, שזה כבר כישלון, הייתי אומר, כמעט כרוני של הסקרים והסוקרים, ששוב לא הצליחו להבין בדיוק את הלך הרוח. אני חושב שבכלל, כל הנושא הזה, אם אנחנו פותחים סוגריים, כל מדע הסקרים, אני חושב, שצריך לעבור שינוי רדיקלי, כי אולי השיטה היום מתאימה למאה שעברה, ולא לוקחת בחשבון שינויים גם טכנולוגיים וגם דמוגרפיים.
אתה יודע, דני, כשאני חושב על זה, ואני ראיתי חלק מהקמפיינים האלה, גם של טראמפ וגם של האריס. האריס, שהיא הייתה חידה בעיניי, לא הבנתי אף פעם את האמירות שלה בקמפיין, אנחנו כולנו יחד, ואנחנו נהיה ביחד, ובנינו את ארצות הברית יחד, אבל התמיכה שלה, התמיכה באה מארצות הברית, מכל הגוונים, ובעיקר מהמדיה, הייתה משהו חסר תקדים, אני לא זוכר דבר כזה, נכון. והתוצאות היו בדיוק הפוכות.
נכון. תראה, באמת, כמו שאומרים כאן, המדיה התרגעה אותה לגמרי. אתה יודע שהיא כמעט לא עשית רעיונות.
נכון.
ואחד הדברים שטראמפ הגיש תביעה, הקמפיין של טראמפ נגד הקמפיין, סליחה, הם הגישו תביעה נגד CBS, למה?
הם בישלו את הרעיון, מה הם זה.
בדיוק.
הם הורידו את כל השאלות הקשות והשאירו תשובות נחמדות, מה שנקרא.
נכון.
על פי כתב התביעה שלו.
תראה, כשמסתכלים על קמלה האריס, היא לא מועמדת מוצלחת. צריך לזכור שגם כשהיא רצה בפריימריז, בבחירות הקודמות של הדמוקרטים, ב-2020, הבחירות שביידן זכה, היא היו אז איזה 8-9 מועמדים, היא הראשונה שנפלה. אתה רואה שהיא מדברת בעיקר בסיסמאות, אבל אין איזשהו חזון, היא גם לא פורטת לפרוטות דברים שהם לא מפשטת דברים מסובכים, והתוצאה היא שהיא לא מעוררת אמון. עכשיו, אם תוסיף לזה, טלי, את העובדה, שהמינוי שלה, זה לא היה בחירה, זה היה מינוי של ברירת מחדל, ושלושה חודשים לפני, וכברירת מחדל, ככה התייחסו אליה.
וכשאנחנו מסתכלים על טראמפ, בעצם מה היה המסר המרכזי שלו? להסתכל פנימה למעמד הכלכלי, למצב הכלכלי של האמריקאים, לגבולות?
כן, כן. תראה, האמת היא שטראמפ הוא גאון תקשורת. הוא, יש לו משהו, את הסאונד בייטס, שפשוט סוחפים. אז make America great again, זה דבר שכולם מבינים. וכולם יכולים לחזור על זה, וכולם מתגאים בזה. הוא יכול, אתה יודע, את כל המועמדים נגדו, תמיד הוא היה בצורה כל כך אכזרית, מכנה אותם, כמו למשל סליפי ג'ו, או אני יודע מי זה היה שם, בעבר הוא קרא כל מיני כינויים לקמלה, בכלל הוא קרא קמלה, כן, כאילו ב...
כי זה שמה, קמלה, אבל עם הקונוטציה...
המוסלמית.
המוסלמית, כן. קמלה.
נכון, והוא בנוסף לזה...
והוא קיבל את הקולות של המוסלמים בסוף במישיגן.
זה פשוט מדהים, זה פשוט...
אתה מבין, הוא אמר שהיא מוסלמית ובסוף הוא קיבל את הקולות של המוסלמים במישיגן.
נכון, אפילו מישיגן, אפילו העיר הכי מוסלמית בארצות הברית, הצביע, גם שם הוא לקח... ופה זה גם כן, זה שילוב של שני דברים. א', כעסו על ביידן וקמאלה בגלל המלחמה, על התמיכה שלהם בישראל, על המלחמה בעזה ובלבנון. ודבר שני, הוא בא ואמר להם, אני אעשה שלום. אני מבטיח לכם שכשאני אגיע, יפסיקו להחריב את לבנון, יפסיקו פה, ומסתבר שזה עובד.
תשמע, אתה היית שגריר לשעבר בוושינגטון, ויש לנו גם שגריר בלוס אנג'לס, שקוראים לו ישראל דהן. אתה זוכר אותו, דני? אתה יודע שהוא קלע בול בשבוע שעבר כשדיברנו, הוא אמר, אתם תראו שהניצחון שלו יהיו ברוב המדינות, והוא צדק. איך עשית את זה, ישראל? עם איזה רב התייעצת?
קודם כל, סליחה.
קודם כל התייעץ עם האדמו"ר.
ערב, אצלנו זה בוקר, אז ערב טוב לכם, לכל הצופים, לאולפן. איך עשיתי את זה? תשמע, דני, אתה זוכר אותי, זה היה לפני 4 שנים שדיברנו.
נכון, נכון, בוודאי.
אז תראה, אני לא הלכתי לאף רב או לא. אני פשוט רואה את המציאות באמריקה.
ומה הייתה המציאות של אמריקה כשהוא הלך לבחור? מה הייתה המציאות שלו?
אז תראה, אני אמרתי לכם שבוע שעבר, אמריקאי, אני פה ראיתי הרבה בחירות, אמריקאי יוצא לבחור בשני דברים מאוד חשובים. כלכלה וביטחון והגירה. ביטחון והגירה בשבילהם. והם יצאו, כל האנשים שבחרו, זה לא חשוב מי, הם יצאו לבחור בגלל המצב הכלכלי שהיה בארצות הברית, לפחות 25% יש עלייה בסופר, בקניות, ואמריקאי הממוצע, מה שאני קורא לו, ה-low income, שזה במישיגן, בפילדלפיה, בנורת קרוליינה, בכל המדינות המתנדות, זה לא מספיק להם, הם רצו שינוי, ובגלל זה היה פה סחף לא קטן שרצו לבחור בשינוי. ותראה, זה פשוט מטורף, שהוא לוקח גם את הסנאט, גם את ההאוס, זה משהו לא, והוא הולך להיות נשיא, הוא יכול לחתום על איזה, הוא יכול, כל ביל שהוא רוצה לחתום זה יעבור, אין שום בעיה.
כן, אבל דני, שנייה אחת ישראל, דני, כשאני מסתכל על הקדנציה הזאת שתהיה של טראמפ, מה לדעתך יהיה הפוקוס שלו? האם הוא הולך לעשות סדר עולמי חדש עם בין רוסיה לאוקראינה, בין ישראל לפלסטינים?
כן, לדעתי, קודם כל אני רוצה להגיד לגבי מה שאמר ישראל, הוא צודק לגמרי, האמריקאים תמיד מצביעים לפי הכלכלה, זה הדבר הכי חשוב להם. וסל קניות בסופר האמריקאי היום, הוא עולה כפול מאשר היה לפני 5 שנים. מחירי דלק עלו וכו', וזה אני חושב הדבר המרכזי שהיה. ונוסף כמובן לכל כמו שדיברנו על המועמדות והקמפיין הלא מוצלח של קמלה. עכשיו, מה שטראמפ רוצה לעשות, קודם כל אני מעריך שהוא יתרכז בנושאים פנימיים, כי הוא יתפיח שהוא יתקן את כל הדברים, ייבש את מה שהוא קרא בוושינגטון, הרי הוא מועמד חיצוני, הוא ביזנסמן, כן. הוא לא פוליטיקאי מן השורה שצמח בבירוקרטיה, והוא רוצה לפנות אנשים כמו למשל אלון מאסק, שיהיה אחראי על כל הדירגולציה, כדי לפשט את כל מהלך העסקים בארצות הברית. הוא יוצא לבנות את החומה
שלא נתנו לו בקדנציה הראשונה שלו, אז הקונגרס לא היה כולו שלו. וכדי לממן חומה שכמה מיליארדים, הוא צריך את האישור של הקונגרס שלא ניתן לו, כי הדמוקרטים שלטו אז בבית. עכשיו, הפעם שיש לו את הכל, הוא יצטרך להוכיח את זה, ואני מניח שבלי בעיה הוא יוכל להוציא תקציב, לבנות את החומה נגד ההגירה, כי זה גם כן אחד מהדגלי הקמפיין הרציניים שלו, ובעולם, הוא, כמו שהוא אמר, הוא יפסיק מלחמות. הוא יכול לעשות דיל עוד פעם. הרי הוא אומר שהוא מלך הדילים, כן? הסתר שלו, האומנות העסקה. כן. הוא יכול בקלות לעשות עסקה עם פוטין, לסיים את המלחמה באוקראינה, על חשבון זה, מי זה יהיה? על חשבון האוקראינים כמובן.
כן, בוודאי.
וכאן אני חושב שהוא גם יכול לגרום לביבי לעשות דברים שביידן לא היה מסוגל.
ישראל, אני רוצה לשאול אותך על ה...
אני רוצה להוסיף...
בבקשה.
אני רוצה להוסיף, הוא צודק ב-100%, לטראמפ יהיה הרבה חופש כתבו לעשות מה שהוא רוצה. וזה כמו כשהוא אומר ביוקראין עם הארץ, יהיה לו יותר חופש. אני אגיד לך גם למה. הוא 4 שנים, אין לו שום פרשר. הוא הולך להיות 4 שנים נשיא בלי שום לחץ. הוא לא הולך לעוד קדנציה, אז הוא יעשה, תראה, he's an all-American, הוא רוצה לעשות טוב לאמריקה. כמובן שזה יהפוך לחלק מהעולם. אני אומר שביום רביעי בבוקר, אמריקה התעוררה ליום חדש. פשוט מאוד, כך, זה פשוט אמריקה התעוררה ליום חדש. מה שקרה בבחירות האלה זה משהו היסטוריה, וזה, אתה יודע, בתמיכה מטורפת של כל ה... שכל התקשורת מאחורי קמלה, הוליווד, שחקנים, עשו כל מיני, ביום האחרון יעשה מין זמרים, אפילו CNN, היו מופתעים מכל הקונצרט הענק הזה שהם עשו לה, וזה לא עזר. האמריקאי פשוט בא לבחירות ורצה שינוי. אתה יודע, יש באמריקה, בפילדלפיה, יש קהילה, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה הקהילה אמיש.
כן, ודאי שמכירים אותה.
שהפעם הם יצאו להצביע להבדין מהבחירות הקודמות?
האמיש הם משהו כמו 370-350 אלף. הם 30 שנה לא הצביעו לאף אחד. הם יצאו להצביע לטראמפ. זה משהו לא נורמלי. במישיגן, הערבים...
אבל היהודים ישראל, היהודים, למי הם הצביעו?
היהודים, אני אגיד לך, היהודים, לא. אומרים עכשיו שהיא טעתה, שלא לקחה את ג'אש שפירו, אני לא קונה את זה, כי גם אם הוא היה מפסיד את פנסילבניה, הוא תשמע, יש לו 300 ומשהו אלקטורט, הוא לא צריך את פנסילבניה. ג'אש שפירו כן יכל לעזור לה, אבל אתה יודע, היא באה מאוד מאוחר, היא באה 3 חודשים לפני הבחירות. אתה יודע, זה מזכיר לי משחק פוטבול באמריקה. הקווטרבק נפצע, מחליפים אותו, והקווטר החדש בא, מפסיד את המשחק. זה בדיוק מה שקרה לה, 3 חודשים, זה קשה לנצח. היה מומנטום אחרי הזה שלה, הכנס שלה, אבל זה לא עבד. אמריקה, כמו שאני אומר, יצאה לבחור בשינוי, בכלכלה.
אמרת לישראל שהיה איזה שלט חוצות שעורר הרבה זעם. מה זה היה?
אני אומר לך, היא גייסה למעלה ממיליארד דולר ב3 חודשים. זה משהו מטעבר.
נכון.
הם בזבזו 15.5 מיליארד דולר על הבחירות האלה. זה משהו מטורף. כן, שמו שלטים באזורים של הפרברים של ארצות הברית, שהגבר הוא כותב שאל תגידי לבעלך שאת בוחרת בקמלה.
אתה הבנת את זה, דני, לאן הגענו? הנה, המגדר, הפוליטיקה, הנשים. היא הייתה, הרי לפי התמיכה שהיא קיבלה והתקציבים שהיא קיבלה וכל מה שהיא עשתה, והיה לה מומנטום אדיר, והיא פספסה אותו כי כנראה אין לה את זה.
אין לה את זה. אין לה את זה. תראה, זה נכון, מה שאומר ישראל, היה רק לכמה לעצמה, היה מעל מיליארד דולר לקמפיין. שהיא בזבזה את כולו. עכשיו, טראמפ...
על מה, על צחוקים? על הצחוק המפורסם שלה?
אתה שומע, לטראמפ היה רבע מזה. והוא רק פשוט פיזר את זה יותר ביעילות, וגם כל האומנות שלו לקבל חשיפה תקשורתית, שחסכה לו הרבה הוצאה רצינית על, אתה יודע, על פרסומות וסרטוני שיווק עצמי. אז גם פה הוא הוכיח, הייתי אומר, מדיניות עסקית מאוד מאוד מתוחכמת, ואני חושב שזה פשוט היה לא כוחות, פשוט לא כוחות.
הוא לקח במדינות שהדמוקרטים לא חלמו שתהיה דריסת רגל לרפובליקנים, והוא לקח את הכל.
האמת אבל שכל הזמן אמרו שטראמפ הוא בן אדם לא צפוי, הוא לא יציב, הוא די קיצוני, ואני הייתי בטוח שכל המערכת בחירות הזאת תהיה סביב הבן אדם לא שפוי.
תראה, לדעתי בסופו של דבר זה נכון, הבחירות היו על טראמפ. זאת אומרת, מי שהצביע לקמלה, זה לא היה בגלל קמלה, זה היה בגלל שהם היו נגד טראמפ. הוא פשוט היה הדומיננטי, ועליו היו הבחירות. זה היה משאל עם על טראמפ, והוא ניצח בגדול. ודרך אגב, ישראל, אני לא ידעתי שהוא כל כך צפה, כל הכבוד שהוא צפה בין היחידי הסגולה, שצפה את התוצאות. אתה יודע, אבל אתה יודע מי צדק, כשכל הסקרים באמת הם כשלו, הראו שם את כל כאילו שוויון סטטיסטי וכו', מי שצדק...
זה כישלון מחפיר.
כן, אבל אתרי ההימורים, ההימורים צדקו.
ההימורים צדקו.
בהימורים, ההימורים היו 60-40 לטובת טראמפ. לקראת הבחירות, הביטקוין, שהרי טראמפ אמר שהוא הולך לתמוך בכל הביטקוין וכולי, הביטקוין עלה. זאת אומרת, הכסף, צריך לשים לב, אתה יודע, מה שנקרא follow the money.
Yes.
ובדיעבד, אני אומר, בפעם הבאה נשים לב יותר לאתרי ההימורים מאשר לסוקרים.
עכשיו, דני,
רגע, ישראל רוצה להשתים משהו, בבקשה.
דני, תודה, שלושה, ארבעה ימים לפני הבחירות, יצא סקר באדו, מדינה של שישה אלקטורים, משהו כזה, שהיא רפובליקנית 200 שנה. יצא סקר, שהיא מובילה ב-5%, זה משהו...
זה כמו שאתה אומר שכאילו העדה חרדית, אחמד טיבי מוביל שם על גולדקנופ.
אני, ברור.
זה בערך.
לפי דעתי זאת, ותשמע, אבל הוא ניצח בבחירות, הוא לקח שם ב-10%. לא, אני אומר, למה אני אומר? אני חושב שהקמפיין של קמלה עשה הרבה טעויות. הוא, אתה יודע, למשל המדיסון סוויין גארדן, הכנס שהוא עשה, אחרי זה אמרו שהוא
נאצי, פשיסט, היטלר.
נאצי, פשיסט, והוציאו עליו כל כך. זה לא עבד. הם, באיווה, מה שהם עשו, הם רצו להראות 3-4 ימים לפני הבחירות, שהסחף של, שעדיין ממשיך לרוץ עם זה. וזה לא עבד. לא עבד. תראה, ההספניק בחרו בטראמפ. השחורים, הגברים בחרו בטראמפ. ויש פה שינוי לא נורמלי. הבחירות האלה עשו הרבה שינוי באמריקה. עכשיו, לפי דעתי זה גם יעשה שינוי לעתיד. אני ראיתי את מה שהיא נעמה לפני יומיים, אתמול, סליחה. מה שאני מבין מהנאום שלה, היא בונה את עצמה לעוד 4 שנים, יהיה לה מאוד קשה, מאוד קשה, כן.
יהיה לה קשה. דני, אני חושב, שאלה אחרונה, טראמפ טוב לישראל?
אני חושב שכן. אני חושב שכן, אני אגיד לך למה. כן, כן. א', אנחנו ראינו את הרקורד שלו ב4 שנים האחרונות, אין מה להגיד. היה הנשיא הכי, עוד פעם, אני לא רוצה לגרוע מביידן, אנחנו, יש הכרת הטוב לביידן, בהחלט מה שהוא עשה מאז הטבח של 7 באוקטובר, אבל טראמפ, באופן, הייתי אומר, אסטרטגי, תמך בישראל, גם בתחום איראן, גם בנושא של הסכמי אברהם, אפילו בכל נושא המעמד הבינלאומי של ישראל. הוא היה מאיים על ארגונים בינלאומיים, שארצות הברית תוציא את הכספים שלה, אם הם יגנו את ישראל או יבודדו אותה. טראמפ, כמו ישראל אמר, טראמפ, קדנציה האחרונה, הוא משוחרר מכל לחצים פוליטיים. אני חושב שהוא רוצה לעבוד על המורשת ההיסטורית שלו. הוא אמר שהוא רוצה להשרות שלום, והוא מסוגל. הוא, כמו שהוא עשה את הסכמי אברהם, הוא מסוגל להביא את סעודיה. הוא מסוגל לבודד את איראן, ואולי אפילו, לדעתי הוא ינסה לעשות עסקה עם איראן, אבל עסקה הרבה יותר טובה מאשר הייתה העסקה שאובמה עשה ב-2015.
משפט סיכום שלך, ישראל.
מדינת ישראל, קודם כל, סיכוג טראמפ יהיה מצוין למדינת ישראל, אין ספק בכלל. דרך אגב, שבוע לפני הבחירות הוא היה אצל רבי מלובביץ'. אני לא רוצה להגיד...
ידעתי שבגלל זה הוא זכה בבחירות, ידעתי.
גם פה התערבו החרדים.
אני לא יודע, אני הבנתי שהוא היה
אצל... ישראל, ידעתי שבזכות זה, כן, כן, כן.
לא, לא, מילות סיכום שלי...
כן.
אני אגיד ככה, אני אומר שהוא יהיה, זה דעתי, דניאל אולי אתה תעזור לי או לא, אבל אני חושב שהוא הולך להיות אחד הנשיאים הטובים שהוא אי פעם לאמריקה.
יפה מאוד.
הוא יהיה נשיא טוב, למדינת ישראל, ואני חושב שבעוד שנתיים כשיהיה בחירות במדינת ישראל, או מתי שיהיו, אני חושב שהם צריכים להסתכל על ה-low income area, the suburb, במדינה שלנו.
זה... יהיה לנו מספיק זמן לדון בדברים האלה, חברים.
כן, יש לנו.
אל תדאגו, אתם לא הולכים לשום מקום. דני איילון, השגריר לשעבר בוושינגטון, ישראל דהן, השגריר שלנו בלוס אנג'לס, תודה רבה לשניכם. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
כל טוב.
טוב, ישראל, הנה עוד תוכנית מגיעה לסיומה.
שוקי, שוקי.
הוא השפיע עליי כתוב.
הוא השפיע עליך, שמתי לב, לכן אני מתקן אותך לשוקי.
זה הסיפור של הרבי מלובביץ'.
זהו, זה היה.
אני נוסע אליו הלילה.
זה היה מה...
אז שוקי ידידי, תודה לך.
תודה גם לך, נפתלי.
ותודה לכם, צופות וצופים יקרים. התוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב. אני נפתלי בן סימון אומר לכם לילה טוב, וגם הלילה נישא תפילה לחזרתם של החטופות והחטופים במהרה לבתיהם, אמן.
אמן.
להתראות בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. להתראות.
תקשיב עכשיו, איך הוא שם, אם לא לי, ודאי לך, תקשיב עכשיו, איך הוא שם.